טוב, בוא נתחיל. אז אנחנו במוסר אביך, פרק ג' מתחילים עכשיו פסקה ב', בסדר? מתחילים פסקה ב'. והכותרת כאן היא פירוטי יסודות המידות, מידת הגאווה. עסקים עכשיו במידת הגאווה. קצת קשה לנו להתעסק עם מידת הגאווה, כי זה דבר שכולנו לוקים בו, אז קצת קשה. אז ביחד אולי ככה נעסוק. טוב, תודה רבה. טוב, ניתן רקע לפסקה הזו. כאן הרב מניח הנחת יסוד, והיא שאין כזה דבר מידה טובה ומידה רעה. אין מושג כזה בעולם. אנחנו נפגשנו עם זה כמה פעמים. אין דבר כזה מידה רעה. אין איזשהו יצור בעולם שקוראים לו רע, שהוא עם איזשהו שיניים כאלה שנמצא בעולם. זה תפיסה נוצרית מורה. אין דבר כזה. אין מושג כזה. מציאות שווה טוב. יש חוסר מציאות, שזה שווה רע. כן? לעומת, זה אחד היסודות הכי חשובים בנקודת האמונה שלנו, בתפיסת האחדות שלנו. לעומת כל השיטות האמונה הנוצריות וגם באסלאם, באסלאם הייתי אומר כמעט הפוך. הכל איזשהו דין ואיזשהו רוע. אצל הנצרות יש טוב ורע. כן? שני כוחות. וכמובן אצל העבודה זרה, יסודות האלים הרעים שאנחנו צריכים לרצות אותם, שלא, כן? כל האלילות בנויה על הרוע שקיים בעולם. וכשאנחנו מדברים על מידה, שזה מציאות, כן? קודם כל אנחנו צריכים לדעת, מידה זה מציאות, אומרים, נדבר על הנושא הזה. ממש מציאות, כמו שיש חפצים, יש בני אדם, יש מידות. זה מציאות ממשית שהיא קיימת ואי אפשר להרוג, אי אפשר כאן לבטל אותה. זה דבר ראשון. דבר שני, אמרנו שאין כזה דבר מידה שהיא רעה. כי מידה זה טבע קיים. אלא באמת, המידה, כאשר, כמו שאני חוזר על היסוד שכבר אמרנו כמה פעמים, כאשר המידה לא עוברת תהליך של בירור וסינון, בירור שכלי וסינון, היא הופכת, כן, היא הופכת לטבע מתפרץ שהוא הורס כל חלקה טובה. כן? כאשר מידת הגבורה לא מוצאת מקומה הנכון, ומידת הגאווה, כן, לא מוצאת מקומה הנכון, אז זה הורס הכל. אבל, עכשיו בוא נראה את מה שהרב כותב. בכל המידות, כאשר נחקור לדעת עיקר שורשן, כל המידות, כן? רשימת המידות זה לא חלק, כמו שאנחנו אומרים, עשה ולא תעשה. אין, הכל טוב. יש רשימה של תכונות. וכשאנחנו מדברים על תכונות האדם, אנחנו אומרים תכונות שביסודם הן טובות. אם הן קיימות, בנו, סימן שיש להם תפקיד. יש להם תפקיד, הכוונה שזה תכונות טובות. הקדוש ברוך הוא בכוונה שתל בנו את התכונות האלה. אנחנו צריכים לחקור, כאשר נחקור לדעת עיקר שורשן. אומר הרב, איך להיזהר מייסוריהם וללכת בהם בדרך ישרה, צריך להבין חומר המידה, מהותה וצורתה. אז נסביר מה שהרב אומר לנו. אנחנו צריכים, כדי לקחת את התכונה הטבעית שהיא קיימת בנו, לא מבחירתנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התכונות האלה. אנחנו צריכים לדעת, נתחיל מהטוב, קודם כל לדעת ללכת בהם בדרך ישרה. זה עוצמות חיים, זה תכונות, זה אופי שקיים בנו, ואנחנו צריכים לדעת איך להתהלך בהם. כבר אמרנו שהאדם, בלי שיש לו תורה, בלי שיש לו תורה והכוונה מהקדוש ברוך הוא, כן? זה בדיוק עכשיו מתן תורה. זה בדיוק מהות מתן תורה. יש את החיים, יש את הטבע, שהוא עיוור בפני עצמו, וכשאנחנו מקבלים תורה, אנחנו מקבלים את היכולת שלנו להבין את מהות הטבע שקיים בנו, וממנה נוכל לדעת איך להוציא לפועל את התכונות הקיימות. אז זה בכל דבר, כן? וכמובן, כל שכן באופי שלנו, במידות שלנו, בתכונות שלנו. אומר כאן הרב, צריך לדעת איך להיזהר מאיסוריהן, כלומר, ממציאות כזו שהעמידה תצא מהמקום הנכון, תגיע לכלל איסור, כן? ואופן חיובי, איך ללכת בהם בדרך ישרה. עכשיו, הרב ממשיך הלאה ומניח הנחת יסוד מאוד מאוד מעניינת, מאוד חשובה. מידה זה מציאות ממשית. מציאות כמו חומר. זה ממש דבר ריאלי. כמו שאנחנו רואים, יש לנו כאן לפנינו ספל, תה.
אז אפשר להגיד שמידה בטבע זה אותו...
כן, ממש אותו דבר, זה לא זה. זה זה. כלומר, זה כמו שאין ספק שלפנינו יש כאן ספל תה, אז ככה המידות זה דבר מציאותי לגמרי, לגמרי. זה חומר. אומר כאן הרב, אנחנו צריכים... עכשיו, חומר, במהותו, הוא מורכב מהרבה הרבה הרבה פרטים, נכון? אין סוף של פרטים. אנחנו עכשיו צריכים לקחת את המידה ולנתח אותה. יש לנו הנחת יסוד אחת, דע לך, שמידת, עכשיו אנחנו מתעסקים עם מידת הגאווה, כן? אז אפשר להגיד, טוב, מה זה גאווה? גאווה זה גאווה, דבר אחד שקוראים לו גאווה. זה לא נכון, למה זה לא נכון? כמו שזה שטחי לחשוב שמה זה, אם אנחנו נצא לנתח מבחינה פיזיקלית את הקוס הזאת, אנחנו מבינים שזה מורכב מאין סוף פרטים. כי החומר הוא בנוי, כן, יש כאן מולקולות ויש כאן אטומים, ומי שמבין מזה נבנתי שיש אפילו יותר, כן? אין סוף של, אין סוף של פרטים ופרטי פרטים ופרטי פרטים, וכדי שאנחנו נבין לעומק מה מהות החומר הזה, כן, שקוראים לו קוס, כן, יש הבנות שטחיות, כן, כוס זה מה ששוטים ממנו. מה? זה הרבה יותר מזה. זה פרטים על גבי פרטים על פרטים על גבי פרטים. כלומר, בהבנה השטחית, יש כאן הופעה חיצונית שהיא ככה. כן? אותו דבר גם גאווה. מה זה גאווה? אדם שהוא שחצן. זה לא רק שזה לא אמיתי, אלא כל מי שמבין שמידה זה מציאות. וכמו שאנחנו יודעים שכל מציאות בנויה מפרטים, כן? וכדי שדע לנצל ודע לקחת את החומרים שנמצאים להבין טוב לעומק ממה בנוי הקוס הזו, אותו דבר אנחנו צריכים לקחת כל מידה ומידה ולפרק אותה לגורמים, לקחת, לעשות מדע, כן? כמו שמדע בפיזיקה, בחומר, בכל חפץ וחפץ, אז ככה אנחנו עושים, וזה עבודה מאוד קשה, לקחת את מידת הגאווה ולנתח אותה לחלקים. אם לא נתח אותה לחלקים, מה יקרה?
לא נבין אותה,
אבל
לא נדע...
זה נשאר ברובד הכי שטחי. לא נדע לנצל אותה, לא נדע להבין את ה... כן? לא נדע לקחת את החומרים האלה, ולדעת את התכונות שלהם, ולדעת להפיק מכל תכונה, כן, אנחנו סתם דוגמה, גומי. כדי לדעת לקחת את הגומי ולנצל אותה לדברים נכונים, צריכים ללמוד הרבה פיזיקה, להבין את התכונות, להבין באיזה דבר, באיזה ניצול הגומי זה דבר טוב, ואיזה דברים, אתה לוקח את הגומי נמס, סתם דוגמה, כן? בדיוק את הדוגמה, זאת אומרת, כדי שיהיה לי יכולת לקחת חומר ולנצל אותו לדברים הטובים, צריכים להבין לעומק את התכונה החומרית, כן, בפיזיקה. מי שלא פיזיקאי, לוקח, מה הוא יעשה? כן. אותו דבר גם במידות. אז בוא נראה מה שאומר הרב. ולכן זה אתגר מאוד חשוב. אם אנחנו לא יורדים לפרטי הפרטים, הניתוח המעמיק ביותר במידה, אז לא נדע מה לעשות עם זה. לא נדע לקחת את התכונה הזאת ולהוביל אותה למקום הנכון. אנחנו חוזרים ליסוד שהרב כל הזמן חוזר לעצמו. אם לא יושבים ולומדים לעומק את הנושא הזה של מוסר, אז חזקה עלינו שאנחנו נגיע למחוזות שליליים. ניקח חומר שיהיה מיועד לדבר א' ונגיע לדבר ב', כן. מידה זה מציאות, זה כלומר, הרב כן יגדיר את זה, כלומר, זה הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שהיא פרטית, ומציאות פרטית במהותה מחולקת להרבה חלקים, למה? שזה אחד היסודות הכי חשובים באמונה. הדבר היחיד שהוא אחדותי, שהוא אחד בעולם, מי הוא? הקדוש ברוך הוא. ודבר שהוא נברא, דבר שהוא מציאות, באופן אוטומטי הוא מוקם מכמה חלקים. כלומר, אנחנו יודעים שגם האטום, עוד מעט נראה איך שהרב מגדיר את זה, זה מסוד הקבלה. כלומר, עצם זה שזה נברא, שהקדוש ברוך הוא יצר בנו טבע, נכון? ואם אנחנו מגדירים שטבע זה מציאות, אז אוטומטית המציאות הזאת בנויה מכמה חלקים. כי בעצם זה בדיוק ההבדל בין הבורא לנבראים. הבורא הוא אחד. כשזה נברא אוטומטית זה כבר בנוי מכמה חלקים. כן? זה בדיוק הנבראות. הנבראות זה שהדברים, האחד ברוך הוא, אינסוף ברוך הוא האחד, מתפרט. כן? וזה אינסוף של התפרטויות, אינסוף התפרטויות. לכן אנחנו מבינים, וזה באמת אחת ההבנות היסודיות של המדע המודרני, שכל חומר הוא בנוי מאינסוף של חלקים. כן, והאטום גם מחולק, ואין סוף. אין סוף של חלקים. זה לא, מה שאני אומר כרגע, זה לא ידע פיזיקאי, כי אני לא פיזיקאי גדול, אלא שזה נקודה אמונית. כי הדבר היחיד שהוא אחד, הקדוש ברוך הוא. ברגע שזה כבר נברא, זה כבר מחולק. ואם אתה לא מבין את החלקים, אתה לא הבנת נכון את מה שאני בפניך. כל דבר שאתה רוצה לנתח אותו, חייב אותו אין סוף חלקים. כן.
נכון שכל
דבר
הוא אחד, וכל מה
שיוצא
ממנו הוא
פרט,
אבל כל חלק יש בעולם,
וגם
מסוימת, גם אחד,
גם מה? לא, רק ברובד הצורה. שנייה, עכשיו נעשה חלוקה בין מושג חומר למושג צורה. אז בואו נראה, הרב גם. כלומר, נקרא את המשפט הזה, שזה משפט קצר, אבל משפט שיש, תומן בתוכו סוגיה עמוקה מאוד. צריך להבין. מה צריך להבין? שלושה דברים. חומר המידה, זה א', מהותה, ב', וצורתה ג', שימו לב, מה זה חומר וצורה? מה ההבדל בין חומר לצורה? ההבדל הוא כזה כמו שהרצל אמר. כשאנחנו מדברים על חומר, הכוונה מהדבר עצמו, חומר עצמו, יש כאן דוגמה, אמרנו ברזל, כן? חומר עצמו. זה, כן, המשל בפיזיקה הוא ממש משל מתאים לנו. הפרטים, כן, ממה מורכב כל חומר? מאין סוף חלקים ואטומים ובתוך זה גם עוד חלוקות, עוד חלוקות ננו וננו וננו, כמו שמי שמבין בזה, כן? נכון, אבל יש את הצורה. מה זה הצורה? זה הצד הכללי. כלומר, בכל פרט, בכל נברא, יש שני צדדים, שלושה צדדים. צד אחד זה החומר, כלומר הפרטים. אם זה הפרטים של עצמם, כלומר, יש כאן חומר שמורכב מהרבה הרבה אין סוף של פרטים, זה נקודה אחת. אי אפשר לדלג על זה. אם אתה תבין צורה בלי חומר, אז גם לא תבין מה זה הצורה. אז אמרנו פרטים, אמרנו צורה. מה פירוש צורה? צורה, הכוונה היא איך שהפרטים יוצאים לפועל בפועל. כן? דוגמה, יש את החומר של הזכוכית, שזה באמת הפרט, מבחינת הפרט שבזכוכית, ויש את הצורה. מה זה הצורה? זו הופעה כללית. מה הופעה כללית כאן? התפקיד החיצוני, כלומר, הכלל. אבל זה כלל של צורה, כלומר, ובפנים יש אין סוף חומר, כן? חס וחלילה שנאמר שיש כאן אחד. אם נגיד שיש כאן אחד, נגיד ש... מה זה הקדוש ברוך הוא? מה זה הקדוש ברוך הוא? זה אחד. להגיד שדבר כאן יש לדבר אחד, זה מהות אחת, זה כפירה. זה להגיד שזה הקדוש ברוך הוא. כן, בכלל זה סוגיה מאוד, יש אנשים אומרים, טוב, אם הכל כאן זה נברא, אז בעצם הכל כאן זה הקדוש ברוך הוא. חס וחלילה להרבה, אבל יש את הבורא, שזה אחד. אבל כל מציאות נבראת, היא בנויה מאין סוף חלקים. ואנחנו לא, אם נתעלם מזה, כן, אנחנו לא נדע מול מה אנחנו עומדים. אנחנו ודאי בחיים שלנו, אם אנחנו לא נבין ממה בנויים החלקים, אנחנו לא נדע לחיות בצורה נכונה. טוב, אז בוא נראה מה שהרב אומר. אז יש לנו כאן מידה, יש לנו כאן חומר, סליחה, יש לנו צורה, ומה זה מהות? כלומר, מהות זה הנקודה האלוקית שמופיעה, כלומר, יש את הצורה, את הפרטים. יש את הצורה, הכללית החיצונית, ויש הדבר השלישי שהוא הנשמה האלוקית שמופיעה בכל פרט ופרט. כן? זה שלושה חלקים. פרטים, הצורה החיצונית, והמהות הפנימית. כן? שהיא כללית אבל פנימית. יש פיצור פרט, פרטים, אינסוף פרטים, יש לנו צורה שזה ההופעה הכללית החיצונית, ויש את הנקודה הכללית הפנימית. שזה בעצם, אחרי שאנחנו יודעים את הצורה והחומר, מתוך זה נגיע למהות. זה השיטת העבודה. הבנת הפרטים, מתוך זה הבנת הצורה, מתוך זה אנחנו יכולים איכשהו לגעת במהות. כן, מה? פרט, כן. בסדר. והנה, בסדר? כמו שאנו רואים שכל החומרים הגשמיים מורכבים מיסודות, וגם היסודות בעצמם מורכבים. אין סוף. כלומר, כל דבר שהוא גשמי, הוא יכול להתחלק ולהתחלק ולהתחלק ולהתחלק. דרך אגב, המדע היום יודע, זה ברור, אין סוף התחלקויות עד שמגיעים לחור השחור, ויש בזה כל מיני שיטות, ואחד היסודות שאיינשטיין וכו'. וגם היסודות בעצמם מורכבים, וכפי הכלל האמיתי שיודיענו חכמי האמת, שאין מציאות פשוטה, כלומר אין דבר כזה אחד, אין דבר כזה, זהו, נקודה, הגענו לנקודה אחת. אחד זה רק הקדוש ברוך הוא. אומר הרע, זולת המעציל אין סוף על כל העולמות. סתכלו ראשי תיבות. ברוך הוא. עוד פעם, ראיתם איך פתחתי את זה? אין סוף, על כאן נראה לי להסביר, בסדר? סתכלו בראשי תיבות. אין סוף על כל העולמות ברוך הוא. ויש כאן קבלה, אני לא מבין יותר מדי, אבל היסוד ברור לנו. כן? כשמדובר על, על מציאות, היא בנויה ממקרי חלקים. כי אנחנו לפעמים בורחים מזה, יותר קל לנו להתייחס לדבר אחד. לפנינו, נגיד, דוגמה, שאנחנו רוצים להתייחס לאיזה מישהו. יותר קל לנו להדביק עליו סטיגמה. הוא שמאלני. זהו. לא, אני רק אומר, כדוגמה, איך שאנחנו לא עובדים ככה, וזה כל כך טעות. לוקחים מהות טוב ורע, מגדירים, זה ככה, זהו, פתרנו את הבעיה, הוא כזה, גמרנו. ברגע שאנחנו מתייחסים לדבר כפרט אחד, כאיזשהו נקודה אחת, וזהו, אנחנו ודאי סטינו מהאמת. סטינו מהאמת. אין כזה דבר, דבר שיש לו בו. כל פרט בחיים הוא מורכב, וככל שנעמיק יותר את הפרטים, הבנה יותר עמוקה ויותר עמוקה, יותר נחשוף האמת. באמת שאין סוף של הבנות, כן? אבל כאשר נקח דבר אחד ונגדיר אותו, זה ככה, הוא ככה, אני ככה, הוא ככה, ודאי אנחנו סוטים מהאמת. כי המציאות היא בנויה מחלקים. רק הקדוש ברוך הוא אחד. כן, אבל ודאי שאדם צריך להכיר את עצמו, שהוא בנהיג מכל כך הרבה פרטים. כן, חומר, אבל צורה, כן? כשאדם שם על אחרים סטיגמה, על אחר, כן? זה ודאי, 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 מקור לכל הכישלונות. אומר הרב, והנה, כמו שאנחנו רואים שכל החומרים הגשמיים מורכבים מיסודות, וגם מיסודות בעצמם מורכבים, כפי כלל האמיתי שיודעינו חכמי האמת, שאין מציאות פשוטה, זולת המעציל אינסוף על כל העולמות ברוך הוא. נדלג, בסדר? לא מבין. ועל כן, צריך להבין את החומר כמו שהוא, בעיקר קוותו. כלומר, צריך, ובאמת העבודה שלנו, כמה שיותר להעמיק, כמה שיותר לפרק לגורמים ולגורמי גורמים ולגורמי גורמים, ככל שאנחנו מעמיקים בזה, ככה אנחנו יותר מבינים ויודעים יותר לנצל את החומר, אומר הרב. וכמו כן גם המידות שבנפש, שימו לב, כמו כן גם המידות שבנפש מורכבות מכוחות יסודיים, וכפי הרכבתם השתנו. מעניין, אומר הרב, בעצם כל מידה יש כמה יסודות שכולם מפני עצמם טובות 100%. כלומר, יש יסודות שהקדוש ברוך הוא ברא, תכונות בנו, תכונות מסוימות. כלומר, כשאומרים על גאווה, כשתחיל לדבר על גאווה, הרב אחר כך ייקח את הגאווה, יחלק לארבע חלקים את הגאווה. והרב אומר שגם כל חלק יש בו אינסוף חלקים, אינסוף, אינסוף, כן? אבל הרב אומר, נעשה איזשהו מהלך מסוים. הרב מוביל אותנו במהלך לקחת דבר ולחלק אותו לכמה חלקים. א', הנחת יסוד, שכל החלקים האלה, כל חלק בפני עצמו הוא טוב. והרע שהגאווה גורמת, כן? כשאדם מגיע לגאווה, הוא כאשר הוא לא יודע להרכיב את כל החלקים בצורה נכונה. הוא מרכיב את הפאזל בצורה עקומה. אז מה יוצא פאזל בצורה עקומה? כלום. שלילי, בלגן. כן. אבל כאשר לו כל חלק מוצא את מקומו, ואנחנו מבינים שכל טבע, כל הופעת חיים, כמו שדיברנו, נכון, כל הופעת חיים מורכבת מהרבה חלקים, כל דבר ימצא את מקומו, אז לא רק שזה לא שלילי, אלא זה חיובי, זה בדיוק הניצון הנכון, שכל חומר, שכל טבע. אומר הרב, וצריך המעיין לדעת האמת לחקור על פרטי הרכבתם ומחלוקותיהם. פילי פלאים, אנחנו מפספסים את הפרק הזה, אנחנו יכולים לחיות בפספוס. אנחנו מבינים, בסדר, נו, מוסר, נו, מה, נו, מוסר. זה כזו עבודה עמוקה, תורנית ופסיכולוגית אפילו. זה לא פשוט. כלומר, זה אינסוף של עבודה בעצם. כל פעם שאנחנו רוצים להתמודד עם תכונה, צריכים לקחת, לנתח כל חלק, להבין לעומק מה התפקיד של כל פרט, וככה להתמודד. טוב, אז בוא נראה איך הרב נותן כאן איזשהו דוגמית, בנושא הגאווה. כן, גם מידת הגאווה בוודאי, כמו כל המידות, חומרה אינו פשוט אלא מורכב מתכונות פרטיות. אמנם מי יודע אם נמצא את כל היסודות שבהם הוא קובע. זה אין סוף. אז מה? זה מייאש. בעצם כל פרט, כל נקודה בעולם הזה, בנוי מאין סוף פרטים. אז נרים ידיים, יש לנו זמן לשבת כמה שעות, וגם לא נגיע לכל הפרטים. אז אומר הרב, הלא גם בחומרים אין אנו בטוחים אם מצאנו כל היסודות. אז גם פיזיקאי, מה הוא מרים ידיים? האם פיזיקאי היום יודע את כל היסודות, את כל האמת בחומר שהוא תעסק בו? תשובה היא לא. מה הוא עושה? הוא עושה את המקסימום שמה שהוא יכול. כרגע, הוא גילה את האטום, משתמש באטום. שלב הבא הוא מגלה... פרוטון, מה השלב הבא? כן, פרוטון, מה היום הגילוי האחרון? מישהו כאן מבין בזה? כן, אני לא אתעצל, וזה שאני יודע שאני לא אגיע למקסימום, אני לא אתעצל מלעסוק במה שאני יכול. אז ככה אומר רב המידות. נכון שאנחנו לא יכולים להבין אינסוף הפרטים וכו', אבל לפחות ננסה את היסודות הבסיסיים של המידה הזו שנקראת גאווה. אומר הרב, בוא נדלק שני שורות מכל מקום. אתם אומרים, כל מה שיוסיף בזה דעת, נוסיף לקח. ואצלי יוסיף מחאוב, אבל לא יודע מה אצלכם. בסדר? אבל אין מרע. זאת אומרת, המחאוב מרפא כנראה לפעמים. כל מה שיוסיף בזה דעת, יוסיף לקח, וכשנרגיל עצמנו בשלמות הידיעה בזה, יקל עלינו עול הזיכוך. טוב? ככה זה נראה. נתחיל את הנושא של חלקי הגאווה. ונראה שהיסודות המובנים בתחילת ההשקפה הם. כל חלק וחלק מסריק כמה שיעורים, אבל נעשה ככה בקצרה, קודם כל בשטחיות, את כל החלקים. הרב מחלק את הגאווה לארבע חלקים. חלק הראשון, שהרב רואה את זה כאלף, כי זה שורש כל הדבר, וכשמדברים על מידה, הכוונה מידה טובה. כלומר, מה נקודת הטוב? שורש הטוב בגאווה. שורש האמת שבגאווה. אומר הרב, אהבת עצמו במידה גדולה מאוד. זה טוב לאהוב את עצמו או לא? אומר הרב, זה טוב מאוד מאוד, ובעזרת השם נראה בפרק ג' כל הנושא של אהבת עצמו.
השם ברא אותנו שם אהבת עצמו.
באמת, באמת, אהבת עצמו ביסודה, כלומר, מה זה אהבת עצמו? זה לראות את הערך האלוקי שבמציאות, וכשאני נפגש עם המציאות, עם מי נפגש בהתחלה? כשאני נפגש עם המציאות, איך אני מתחיל? עכשיו אני פוגש את המציאות. מה אני פוגש בהתחלה? את עצמי. שלב הבא, אני יכול לגאוב לחבר. שלב שלישי, את העם. שלב רביעי, כן, וכו' וכו'. כן, כאן באופן שטחי רק נסביר, שבעצם אהבת עצמו זה תנאי לאהבת כל המציאות, אפילו לאהבת השם. אם הרב בהמשך יסביר לנו, שאם אין אהבת עצמי, גם אין אהבת השם. כי אהבה זה נקודה שאתה מחובר ל. שהנפש שלך, הרגשות שלך, מחוברות למציאות. ומי ברא את המציאות? הקדוש ברוך הוא. מה, יש לך נקודה חיובית, נקודת אחיזה חיובית בכל המציאות שמתחילה מאהבת עצמי. דרך אגב, זה ודאי שהאדם שהוא לא אוהב את עצמו, אז גם אם הוא נראה לכם שהוא אוהב את האחרים, זה סתם... זה סוגיה מאוד חשובה, דרך אגב. מי שלא יודע לכבד את עצמו, גם לא יודע לכבד את האחרים. וכל הכבוד שהוא מתחבד את האחרים זה גם מזויף. זה גם הרב ממשיך לדבר על הנושא של כבוד עצמו. אדם, כן. בדיוק, נכון, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. באמת פרק הבא זה לדבר על אהבת עצמו. זה שהתרת גאות גאוות שקורה, אפרים וכו', יש סוגיה שלמה על אהבת עצמו, אבל הרב מניח הנחת יסוד. כן, לפחות נעבור בצורה שטחית על כל הפרטים. אהבת עצמו זה יסוד אמיתי. כי הנקודה הזאת שאני מחובר לאותה מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא, ונקודת החיבור מתחילה מזה שאני רואה את עצמי, הקדוש ברוך הוא ברא אותי. ותפקידי קודם כל להתחבר למה שהקדוש ברוך הוא ברא. ואני אוהב, מה זה אוהב? מחובר, מבין את הערך, מבין את הטוב, מחובר לטוב, מרגיש את הטוב שבזה. חווה את הטוב שמי? שבי. זה דבר מאוד מאוד חיובי. אלא מה? בוא נראה איך שהדברים האלה מתחילים להשתבש. כלומר, אהבת עצמו באופן עצמי מעולה. אם אין את אהבת עצמי, אין אהבת אחרים, אין אהבת הבורא, אין שום דבר. שלב הבא, כאן מתחיל להסתבך המצב. מרוב שהוא מאוהב את עצמו, יש לו את הנטייה הזאת, הוא כל כולו מלא אהבת עצמו, כאשר הוא מזהה בעצמו דברים לא טובים, אז מה הוא עושה? איך הוא מתגבר על זה? וזה, הוא גורם לו לא לאהוב את עצמו, הנה הוא עצלן, יש בו בעיות. אז איך הוא מתגבר על העצלנות שבו? או הדברים הרעים שבו? הוא בונה לעצמו עולם דמיוני. כלומר, הוא מזהר, הוא יודע שיש רע, אבל הוא מדמיין, זה, אנחנו מתחילים לדעת את הגאווה, מה הכוונה? כלומר, יש תכונה בסיסית של אהבת עצמו. אבל כיוון שאנחנו לא מושלמים, ויש בנו חסרונות, ויש לנו פגמים, האדם מרוב היצר האמיתי לאהוב את עצמו, מה עושה? בונה לעצמו עולם דמיוני של משהו מעבר אליו. כן, אני באמת חכם, ואני לגמרי כל כך צדיק, כן, בונה, זה גאווה לאט לאט, הוא בונה מתוך הנטייה הנכונה של אהבת עצמו, מפתח לעצמו מציאות שלא קיימת. אומר הרב, ב' כוח דמיון, תראו איך הרב מחלק, לוקח את הגאווה ומחלק את החלקים. חלק ראשון, אהבת עצמו. חלק שני, כוח דמיון מטעה, להגדיל כל מה שיש בו, בהרבה כפליים מהמידה האמיתית. למה הוא עושה את זה דרך אגב? למה הוא עושה את הדמיון הזה? אבל זה שקר, מה אתה עושה? כדי לשמר את התכונה האמיתית של אהבת עצמו. כי, תחשבו על זה, כי אם יש בירה, אז איך אני אוהב את עצמי? אומרת, נדבר איך כן עושים את זה, אבל בוא נדבר על ה... מה אדם עושה לעצמו בראש? אומר, טוב, אני קודם כל יש לי נטייה טבעית שהקדוש ברוך הוא ברא לי אוהב את עצמי. ואם אני רואה שאני לא כל כך שלם, וביחס לשני אני לא כל כך עשיר, ואני לא כל כך צדיק, אז כיוון שיש נטייה כל כך חזקה לאהוב את עצמי, אז מה אני עושה?
עובד על עצמי.
מה רע לי? אז מה, אבל אני יודע שאני עובד על עצמי, מה אכפת לי? העיקר שיהיה לי תחושת... כן, דוגמה, אדם שלוקח סמים, הוא עובד על עצמו, כיף לו? זה לא כיף לו. אני לא, אני מודיע, לא נגעתי, לא מבין את זה. אבל, כלומר, אדם רוצה להגיע למציאות מסוימת, כן, אז הוא משתמש בכל האמצעים להגיע לזה. גם אם זה אמצעי של ממש דמיונות גמורים. טוב, אני מדמיין שאני ככה, אז טוב, ברוך השם. אני יכול לאהוב את עצמי. למה אני יכול לאהוב את עצמי? כי אני מדמיין שאני מעבר למה שאני. הלאה. שלב הבא. בשני השלבים האלה זה עדיין לכאורה תיאורטי. בתיאוריה, כן, בשכל, הכל, אדם, לכאורה, אם אתה רואה את הגאוותן, לא היית רואה עליו כלום. הוא חושב, הוא אוהב את עצמו, והוא מדמיין, אני כזה, אני כזה, אני כזה. שלב הבא זה כבר הופך להיות, שימו לב. שלב הבא, אדם בונה לעצמו בפועל תדמית מציאותית חיצונית, והוא פשוט חי חיי שקר. שימו לב. כלומר, אחרי שהוא בעצם כבר מבחינה תיאורטית בנה לעצמו את העולם הדמיוני שלו, כן? וזה כנראה לא רחוק כל אחד עם הדמיונות של עצמו. הוא בעצם אומר, אני רוצה ליישם את זה. איך הוא מיישם את זה? בונה לעצמו בפועל תדמית. היום זה מאוד נפוץ, הגאווה הזו, שימו לב. תדמית אמיתית. כלומר, הוא בונה לעצמו חיים כפולים. כלומר, בפנים יש את המציאות הפנימית שהיא לא כל כך שלמה, והוא בונה לעצמו בפועל ממש תדמית. תדמית של מצליחן, תדמית של וכו' וכו'. כלומר, הופעות ממש תדמית ממשית. כלומר, הוא בונה לעצמו חיים. יש... אדם בעצם חי בכפל דמויות. את הדמות הפנימית היא לא קיימת ולא מעניין אותו מה היא. עכשיו, מה מעניין אותו? כל האנרגיות שלו? לבנות לעצמו את התדמית, מה יגידו, כן? ואיך אני, ולא רק מה יגידו, זה כאילו ממש בונה לעצמו עולם וירטואלי שהוא מאמין, הוא כבר מאמין שזה זה העיקר. תראו את השלב הבא, כלומר, שלב ראשון מגיעים, דיברנו על הנושא הזה של אהבת עצמו, שלב שני זה רק דמיון, שלב שלישי הוא כבר בונה לעצמו מערכת חיים שלמים שכל כולה חיצונית. חי חיי שקר, זה הגאוותן. והוא גם משכנע את עצמו. בפועל הוא חי חיי שקר. כלומר, הוא יקנה מכונית מסוימת, למה? כי זה מתאים לעצמו, לתדמית של עצמו. הוא ילמד ספר מסוים, כי זה יתאים לה, לא לפי האמת, הוא לא ימדוק מה אמיתי כרגע ללמוד, אלא זה מתאים לתדמית שלי שאני בשיעור מסוים. אני כזה שהשיעור הזה, סתם זה קורה גם לא רק לעבריינים גדולים. כן? הרבה אנשים בלי לשים לב, הם מחליטים החלטות ממשיות בחיים, דוגמה, אדם יכול להתחתן עם אישה לא נכונה בשביל התדמית. טוב, היא נגיד, מדרשם, לא נותן פרטים, סליחה, לא נותן פרטים. אבל תחשבו, שהגאוותן זה כבר יוצא לפועל הגאווה. איך הגאווה יוצאת לפועל? הוא בונה לעצמו חיים ממש שלמים, בכל המערכות. חיי הלימודים שלו, הרגשות שלו, המעשים שלו, איפה הוא חי, איפה הוא מתחתן, הכל חיי שקר. והוא משוכנע בזה, הוא כבר הגיע למצב שכבר זה העיקר אצלו. בואו נראה איך הרב מסביר את זה. אלף להים, אומר הרב, עוד טעות דמיונית שעל ידי מה שיערער בליבו ויחליט חשיבותו, כלומר הוא באמת מדמיין אני כזה ואני בדיוק מתאים לתדמית שאני מדמיין לעצמי, יהיה באמת חשוב ומוצלח. אז זה באמת או לא באמת? אני הרב, אף על פי שבאמיתת המציאות אינו כן, על כוחו התגבר לאמת ולהחזיק דמיונו, דמיונו זה בציור, בדיבור ובמעשה. לדעתי הרב התכוון לדבר כזה. כלומר, מה שאמרתי, הוא בפועל יוצר מעצמו תדמית באמת חשובה. לא, היא באמת חשובה, אבל הכל חיצוני. הכל תדמיתי. הכל שקר, בפנים הכל רקוב. יכול לגדל זקן ארוך, אומר, מתאים לי, נכון, אני חשוב, אני גדל זקן ארוך, כובע גדול, זה, ויהיה לי משרתים. כי באמת אני כרגע בתדמית שאני חשורף ודמי חכם גדול. לא, זאת אומרת, חס וחלש, אנחנו לא נראים על רב מסוים, אבל יכול להיות מצב כזה. כן? כן, יכול להיות מצב, בכל תחום. כלומר, וזה דבר שזה, אין שחור לבן, לפעמים אנחנו נגועים בזה, לא, אני מקצין, כן, מקצין. כלומר, ולחיות חיי אמת, ממש, שאני שוקל דבר, לא לפי מה יגידו, ולא, זה לא פשוט. כלומר, אנחנו חיים בפועל, לפי הדמיונות שלנו, לפעמים. אנחנו מתחתנים, לפעמים לפי הדמיונות, וקובעים מה לעשות, ומה ללמוד, ומה לעבוד, ומה, לא יודע, כל דבר, לפי איזשהו מערכת חיים, שכאן הוא, דמיון זה דבר שחופשי, אפשר לעשות הכל, כן? שלב הבא, ועוד נדבר על זה בעריכות בעזרת השם, כלל הכל הוא סכלות וידיעת מהות המציאות, המעלות האמיתיות מהן. זאת אומרת, שלב הבא, שזה כבר לא רק על עצמי, אלא איך אני מתבונן על העולם. כלומר, שלב הבא, אחרי שכבר כל החיים שלי הם עקומים וחיי שקר, את כל מערכת החיים שלי, התבננות חיצונית וטכנית, אז כשאני מסתכל סתם על העולם, על אחרים, על תופעות חיים, האם אני מסתכל פנימה או מסתכל על המציאות החיצונית? תמיד אני מסתכל בזיוף. כלומר, זה יגרום לי להסתכל סתם, אדם חי. איך הוא מסתכל על אחרים, איך הוא מסתכל על עצמו, איך הוא מסתכל על המדינה, איך הוא מסתכל על אשתו, איך הוא מסתכל... כלומר, זה כבר הופך מהסתכלות על עצמי, שאני בונה לעצמי חיי שקר, זה כבר... הופך להיות תפיסת עולם כללית. כל ההתבוננות שלי על החיים זה התבוננות שהיא כל כולה סילוף וזיוף. עכשיו תגידו לי אתם. אמרנו כאן כמה פרטים, בוא נחזור, אמרנו אהבת עצמו, דיברנו על דמיון, דיברנו על חיי שקר, דיברנו על תפיסת שקר. בסדר? נרשום? זוכרים. הרב אומר דבר מאוד מפתיע בהמשך. כל ארבעת הדברים האלה הם מעולים. מעולים בפני עצמם. כל הבעיה היא הצירוף שלהם. בואו נחשוב ביחד. זה מה שהרב בונה במשך הזמן, נבין. התרכובת והרכבה של אחד לגבי השני, שכל תכונה בפני עצמה יש לה מקום, והקדוש ברוך הוא לא סתם נתן לנו אותה, הרכבה הזאת היא אסון. בואו נראה. אהבת עצמו זה דבר מעולה. בהמשך יתבאר למה אהבת עצמו זה דבר מעולה. שימו לב. בית, דמיון. מה רמו אומר? מי יכול להיות נביא? בעל דמיון. דמיון זה דבר מעולה. בלי דמיון יש לחיות. בהמשך גם נדבר על הסוגיה הזאת. הדמיון זה יכולת שלי לצאת מכאן ועכשיו, ולבנות לעצמי איזשהו יכולת להיפגש באופן חווייתי עם עולם אחר, שהוא לא נמצא כאן ועכשיו. וזה כלי מאוד מאוד חשוב במציאות. אלא מה? אם אני הופך את הדמיון וחושב שזה מציאות, אני חוזר על המשפט שאני כרגע אומר, כלומר, כשאני מסתכל על הדמיון ומשתמש בו, עד רבה חלום זה דבר טוב ובונה, ועד רבה נביא, אחת התכונות היסודיות של נביא זה דמיון. כלומר, הוא עכשיו חווה מראות אלוקים, דרך עולם הדמיון. דמיון מפותח זה דבר בריא, הרב כותב שלקראת תקופת הגאולה, דמיון מתפתח, כי זה יכולת שלנו להשתחרר מהכאן ועכשיו, לראות דברים למרחוק, להתבונן על דברים שהם לא כאן ועכשיו. לראות, כן, כמו שהנביא למשל, הוא חווה עולמות עליונים. זה טוב מאוד. אתם יודעים מה הבעיה? כאשר הדמיון הוא מחובר למציאות. מה הכוונה? הוא הופך את המציאות לדמיון. הוא מחבר בין המציאות הממשית שלו, כן? ועכשיו אני דן מה המציאות שלי, איך אני בודק ואיך אני מאבחן את המציאות שלי, על ידי מה? על ידי הדמיון. כלומר, החיבור, רק כך נראה להשלים את כל הפאזל כאן, החיבור, לקחת את הדמיון, ולהכניס את הדמיון לתוך המציאות, זה אסון, זה גורם לגאווה. החוסר, התשטוש של ההבדל בין דמיון למציאות, כן? לעומת נביא שהוא עכשיו בנבואה, הוא יודע שהוא בנבואה, הוא לא חיים עכשיו, הוא בנבואה, מעולה. לחלום חלומות, מעולה. לקחת דמיון ולהשתיל אותו בתוך המציאות, ולהגיד מה שאני מדמיין, זה קיים? גאווה, קלקול עצום, כן? שורש כל השחיתות, כן? כי בעצם אתה לא מודד מה קורה איתי, מה המציאות, אני חי לפי מה שאני רוצה, מה שהייתי חולם ומה שהייתי רוצה. שלב הבא, וזאת השם נחזור לזה שיעור הבא, אבל בקצרה. שלב הבא, תכונה הזאת של לחיות חיי שקר. נו, מה זה אמיתי? חיי חיצוניות, זה אמיתי או לא? תשובה היא כן, חזן אומרים. יש מצבים שאני עושה דבר שהוא חיצוני, למרות שבפנים הוא לא כל כך אמיתי. זו תכונה נתונה בנו, אמרנו, דמיון זה דבר אמיתי אצלנו כתכונה. עוד דבר, התכונה הזאת של יכולת לחיות דברים חיצוניים, למרות שהם לא בפנים, זו תכונה חיובית מאוד. למשל, אדם אומר לך, אני לא יכול להגיד לאשתי, כרגע אני אוהב אותך, כי אני לא מרגיש, כרגע אני לא מרגיש שאני בדיוק רוצה להגיד אני אוהב אותה. אז אני לא אגיד אוהב אותה. תשובה, יאמרו לו, יגיד לו הרב, תגיד, אני אוהב אותה, למה? אבל אני לא מרגיש.
זה יהפך למציאות.
בדיוק, בדיוק. אחרי המעשים, נמשכים הלבבות. זו תכונה אמיתית, כלומר, זו תכונה אמיתית שהאדם, שיש נותן ערך לחיצוניות. כלומר, עכשיו אני מנתח כל תכונה, כמה היא אמיתית וכמה אנחנו משתמשים בה. אותה תכונה שהיכולת שלנו לעשות דברים מעשיים חיצוניים שהם לאו דווקא נובעים מהפנים, לפי רוב היא חיובית מאוד. כי אם לא היינו עושים ככה, למשל, היינו מתפללים כל בוקר? מה? לא נעים להגיד. היינו, כמעט כלום לא היינו עושים. זה לא מבפנים, זה לא צועק. לא יודע, זה לא צועק שכרגע אני רוצה לעשות זה וזה וזה וזה. זה לא צועק בי, זה חיצוני לי. נכון? אחרי המעשים. כלומר, באמת יש מקום לתת למציאות להוביל אותי פנימה. טוב, תעצור כאן. בעזרת השם, ביום ראשון.